אז נחזור לסעיף י' שבו החבר היהודי מציג את אמונת היהדות, ואמרנו כבר שהסעיף הזה, כפי שהוא מציג את אמונת היהדות, זה בעצם תמצית כל ספר הכוזרי בסעיף הזה. ונאמר ככה, הוא אומר, שואל אותו, מה אתה מאמין? מה האמונה שלך? הוא אומר לו, אני מאמין באלוהים, או באלוקים צריך להגיד, באלוקים המתגלה לאברהם, יצחק ויעקב, לעם ישראל, לאורך, לנביאים, לחכמים, לאורך כל... האלוקים המתגלה. ואני אשאל אתכם שאלה פשוטה, כבר שאלתי, אבל לא קיבלתי תשובה. מישהו יתגלה לו כאן אלוקים? תרימו את היד, אל תתביישו. אף אחד לא. למה שתאמינו? נכון? נאמר, אם הייתם במעמד הר סיני, למרות שהייתם, הנשמות של כולנו היו במעמד הר סיני, אז לא היה לנו שאלות בכלל. מה היינו אומרים? יש אלוקים, מה היינו אומרים?
יש.
וואו, ודאי יש, איזו שאלה. אני שאלתי לפני רגע, מישהו התגלה לו אלוקים? אף אחד לא הרים את היד.
כולם התגלה להם אלוהים.
לך התגלה?
כולנו התגלה.
אני שואל אותך, אסף. איך, תסביר. איך, אבל עכשיו, אתה צריך להסביר את זה לבת שלך עוד מעט. היא כבר עוד מעט בת מצווה. איך תסביר לה את זה? זה לא פשוט. באמת, המצווה, הדיברה הראשונה בעשרת הדיברות, עוסקת במצוות האמונה באלוקים, שיש מצווה להאמין באלוקים. אבל איך כתוב, אנוכי השם אלוקיך, זהו, מה כתוב אחרי זה? אשר הוצאתיך מאיפה? ומאיפה עוד? מבית עבדים. אז כבר שואלים החכמים, מה הקשר זה לזה? זה שאתה אומר, אנוכי השם אלוקיך, דיינו, כל המציאות כולה היא מאלוקים, מהשם אלוקיך, כל מה שקיים בעולם זה מאלוקים, בסדר, זה... יסוד האמונה שבורא עולם ברא את כל העולם והכל מאיתו. איך אומר הרמב״ם? כל מה שמשמיים וארץ, הכל מאמיתת הימצאו של הבורא. אז למה כורכים את זה ביציאת מצרים? אשר הוצאתיך מארץ מצרים בית עבדים. אלא האמונה של היהודים לאורך כל הדורות, וגם כאן, כמו שאנחנו רואים, היא מושתתת על היסטוריה ולא על תיאוריה. דיברנו על זה בשיעור הקודם. וההיסטוריה היא שהאלוקים יורד אלינו, מתייחס אלינו, פונה אלינו. לא רק שאנחנו פונים אליו, משתדלים להתקרב אליו, להידבק בו, ללכת בדרכה וכל זה. האדם לא המציא את אלוקים, בקיצור. האלוקים זאת מציאות לפני עצמה, שהיא מעל הכל ובתוך הכל, וכשהיא רוצה מסיבה זאת או אחרת, היא בוחרת לה אותנו. מי זה אותנו? שבחר בנו כל העמים, אני רואה שאתם יודעים, המעולה שבברון, בוחר בעם היהודי ונתן לנו את תורתו ונותן לנו את התורה. זאת אומרת, זה לא מתחיל מאיתנו בכלל. לא בגלל שאני כזה או אחר, הוא נתן לנו את התורה. הוא כפה עלינו הר כגיגית. זאת אומרת, זה מאלוקים אלינו. זה אנחנו לא רגילים. אנחנו תמיד רגילים, אנחנו משתדלים להתקרב לאלוקים. אבל זה שהאלוקים פונה אלינו, בורא אותנו, עם זו יצרתי, עם זו יצרתי, אומר האלוקים. הנביא אומר, אני יצרתי עם מיוחד, תהילתי יספרו, זה העם הזה. זה חידוש גדול. זה מסביר כאן רבי יהודה הלוי. אני מאמין באלוקים שהתגלה לאברהם, יצחק ויעקב, שהוא גם האלוקים, שלי, אותו אלוקים בדיוק, דרך אגב, לא רק שלי, גם שכל אחד מאיתנו. למרות שכל אחד מאיתנו יכול לדמיין לו אלוקים אחרים, לפנטז לו אלוקים אחרים, כל אחד עם המחשבות שלו. אבל יסוד אמונת ישראל, שאלוקינו ואלוקי אבותינו, הוא האלוקים של עם ישראל לדור אותם, לאורך כל הדור, הוא האלוקים שלנו. הוא יתגלה לנו בעבר, יתגלה לנו לעתיד, מתגלה לנו גם היום, ועל ידי עיסוק בתורה, דברים כאלה. בואו נקרא את זה עוד פעם. אני מאמין באלוקי אברהם, יצחק ויעקב, דיינו שהתגלה לאלוקי אברהם, יצחק ויעקב, אשר הוציא את בני ישראל באותות ומופתים ממצרים. האותות ומופתים האלה חשובים מאוד, כי זה דבר אל-טבעי. פשוט הוא התערב בתוך הבריאה, בתוך הטבע, והוציא אותנו ממצרים. והדבר הזה כל כך יסודי באמונה שלנו, שאנחנו כל יום מזכירים יציאת מצרים, בקריאת שמה מזכירים יציאת מצרים, כל חג, כל שבת, כל אירוע שאפשר רק להזכיר את הפנייה של הבורא אלינו, את האהבה של הבורא אלינו, את היחס של הבורא אלינו ביציאת מצרים, אנחנו מזכירים את זה. לא רק אירוע היסטורי של העבר, אלא הוא נוגע לכל הדורות, כולל הדור שלנו. וחלקלם במדבר, באמן כמובן, והנחילם את ארץ כנען. איזה ארץ, מה זה ארץ כנען, מי יודע? איפה זה ארץ כנען? מה זה פה? אבל כתוב הנחילם בעבר. אנחנו פה. אנחנו צריכים לקרוא את הדברים כהווייתם. לא מדברים רק על שפעם עמי הקדוש ברוך הוא נתן לעם ישראל את ארץ ישראל. אלא הארץ הזאת אנחנו חיים בה היום. מתוך, בהמשך למה שהוא נתן לנו פעם. זה לא איזה אירוע מקרי, איזה דבר מקרי. הרחי להם ולנו, הייתי אומר. אבותינו, זה לא רק, זה לנו ולאבותינו, כמו שאומרים בתפילה. את ארץ כנען. הרחיל לנו את ארץ כנען. אחרי אשר העבירם את הים ואת הירדן במופתים רבים, אשר שלח אליהם את משה בתורתו, ואחריו, אחרי משה, אלפי נביאים, כמו שחזל אומרים, שכולם קראו אל תורתו ביעדם שכר טוב לכל השומרה, ועונש לכל העובר עליה, אנחנו מאמינים בכל הכתוב בתורה הזו. נקודה. טוב, זה הפרינציפ, זה העיקרון. כל מה שכתוב בתורה הזאת היא תורת אמת, שנתן לנו את תורתו, הספרדים מוסיפים מה? שנתן לנו את תורתו, תורת, יש כאן ספרדי, נכון או לא? אני לא טעיתי. נתן לנו את תורתו, תורת אמת. נתן לנו את התורה הזאת, והתורה הזאת, לך תלמד אותה. איך אני אלמד אותה? תבוא למכון מאיר, תפתח ספר, תתחיל ללמוד א' ב'. כל האמונה שלנו מושתתת באמת על גילוי הקדוש ברוך הוא בהיסטוריה, אבל לא רק בהיסטוריה, בתורתנו הקדושה, הרצון של הקדוש ברוך הוא מתגלה בתורה. והיא התורה מדריכה אותנו איך לגלות את הבורא בתוך החיים שלנו, בתוך המציאות האישית, המשפחתית, הלאומית, איך לגלות את האמת האלוקית, כלומר, בתוך כל המציאות הזאת. אז זה יסוד אמונת ישראל. כן, מה רצית?
מורי ורבי אלופים יודעים.
לא, תפסיק עם הביטויים האלה, אני חושב שזה באמת ככה.
מסופר רבי אלעזר בן ערך, שהוא רצה ללמוד תורה, ישב שבועיים בתענית, שבועיים, עד שנתגלה אליו אליהו הנביא. אז האם ההדרכה הזו, הדרך הזאת של רבי אלעזר בן ערך היא דרך נכונה?
מה זה נוגע לשיעור? לא, היא לא דרך נכונה. יש אנשים, אנחנו אנשים פשוטים, אנחנו צריכים לאכול כמו שצריך, לישון כמו שצריך, לשמור על סדר יום, לעשות התעמלות, לעבוד, לפרנס משפחתנו. אנחנו עוד לא רבי אלעזר בן ערך, בסדר? ראיתי פעם באחד הספרים שצריך מאוד להיזהר לא ללמוד מקיצוניות. לפעמים רואים בחזל, פה, שם, איזה אנשים קיצוניים, יושבים בתעניות, מסתגרים פה, הולכים למדבריות, זה דרכם של אותם אנשים מיוחדים, שאנחנו, מי אנחנו, אפילו לא מתקרבים לשוליים שלהם. אבל כשאדם מתחיל לחכות אנשים, במיוחד ברמות כאלה גבוהות, זה לא הוא בכלל. הוא חי במצב מסוכן אפילו, מבחינה נפשית. לא פעם אני רואה אנשים שהלכו והתבודדו, וזה, עברו כל מיני חוויות מיסטיות כאלה ואחרות. צריך להישמר מזה מאוד. מי שרוצה להתקרב לאלוקים באמת, ילמד מסילת ישרים, אבל בצורה מסודרת. מההתחלה עד הסוף, לא מהסוף, מההתחלה. זה לוקח איזה 50 שנה להתקדם ככה במסילה הזו. או 70 שנה, אני כבר לא זוכר. כמה, כל החיים. תקן תמידות, יחסי אנוש, אחריות, כמה כמה צריך לעבוד ולעמול. אני ממליץ לכולם לקרוא השבוע את המאמר של הרב אבינר על ספר מסילת ישרים, כשמו כן. דרך אגב, גם אני, בתחילת דרכי, עד היום, נמצא לי בין המקום, תלמיד חכם נתן לי את המסילת ישרים, לא ידעתי מימיני ומשמאלי, אמר, תראה, זה הספר הזה, יעזור לך כל החיים, תלמד מסילת ישרים. וכל המסילה הזאת זה איזון, 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 איזון. אדם צריך להיות מאוזן בחיים שלו. לא להיות קיצוני, לא לכאן. ואתה מתקדם בהדרגה, לאט לאט, תוך קודם כל להיות צדיק, תקן את המידות, הרגע לאט לאט מגיע. אבל אז, בואו נעזוב את העניין הזה. עכשיו נחזור לעניין שלנו. התגובה של המלך הכוזרי היא מעניינת מאוד. הוא יהודי המלך הכוזרי, התגייר כבר? נכון שהוא לא התגייר. הוא מכיר את מוישה, את אברהם אבינו, מכיר אותו? דרך אגב, מישהו כאן מכיר אותה? ולא צחוק דרך. ולא צחוק. יש הרבה אנשים, ילדים, פעמים בוגרי, שאתה אומר לו שם מהתנך, אז הוא אומר, אני לא, מה, זה כוכב כדורסל? מי זה? לא מכירים אותם בכלל. לא רק מכירים את האישיות, את המדרגה, לא מכירים בכלל את האנשים האלה. הספרתי פעם שהיה אצלנו, בביקור לפני הרבה שנים, היה שר החינוך זולון עמר, זיכרונו לברכה. הוא בא למכון מאיר, בביקור, זה היה בתחילת דרכו של המכון, לפני אולי 30 שנה, משהו פחות, 25 שנה בערך. ואז הייתה שיחה בין התלמידים ובין השר, הוא היה שר, והוא הזכיר פתאום בנסיבות את ארץ ישראל, הוא קרא לה ארץ האבות. ארץ האבות. אז כמה בחורה אחת בא לה תשובה ממושב בעמק חפר ואמרה לו, אדוני השר, אתה מדבר על ארץ האבות, תדע לך שאני בא מסביבה שלא יודעים מי הם האבות בכלל. לא יודעים מי זה אברהם, יצחק ויעקב. יכול לקרוא דבר כזה? אולי יודעים באיזשהו מקום, אבל מה לי ולאבות? מה אני קשורה לזה? אותו דבר המלך הכוזרי. המלך הכוזרי אומר, אתה מתחיל מאלוקי אברהם, יצחק ויעקב, האלוקים של העם היהודי, המתגלה במעמד הר סיני, והוא בכלל לא יהודי. תגיד לי, למה אתה מסביר לי את האמונה שלך בצורה כזאת? אתה רוצה לשכנע אותי להאמין? תתחיל בצורה יותר כללית לכל העולם. אתה מאמין שיש אדון לכל, בורא עולם, מסדר עולם, כוח עליון, כל מיני ביטויים כאלה שמתאים להסביר מה זה העניין של אלוקים. למה אתה לא מסביר את זה בצורה כזו? ובאמת קשה לו הדבר הזה. למה לא להסביר את האמונה בצורה אוניברסלית, כמו אברהם אבינו? אברהם אבינו אמר, יש אדון לבירה, יש בורא עולם, זה נכון דרך אגב. זה לא שזה לא נכון, אבל הדרך, השיטה, למה אתה מסביר את עצמך כביכול לעצמך? אבל מה, תשכנע אותי, תנסה להשפיע עליי. הוא צודק או לא צודק? בוא נראה קודם כל את הדברים שלו, של המלך הכוזרי, כתגובה להצגת האמונה הכל כך שוביניסטית כביכול, כל כך צרה, כל כך יהודית, כל כך, כאילו האלוקים שייך רק לעם היהודי, ההתגלות של אלוקים, שייכת רק לעם היהודי. למה לא נדבר באופן יותר גלובלי, הגיוני, פילוסופי, על המציאות של הקדוש ברוך הוא? בוא נראה את זה. לא חינם החלטתי בראשונה לא לשאול את היהודים. מדעתי כי שלשלת הקבלה אצלם נתקע מכבר, ודעתם נתמעתה, כי דלותם לא הניחה להם מידה טובה. זה נכון. אדם שהוא עני, ואדם שהוא סובל, ואדם שהוא מסכן, ואומה שהיא מסכנה, ואומללה, ומדוקת, וכל זה, השתפשה דעתה. אני רואה שצדקתי, למה לא שאלתי את היהודים? כי אני רואה, איך שאתה הצגת את אמונתך, זה מראה שמשהו השתבש אצלך. וכי לא היה לך לאמור, אתה היהודי, כי מאמין אתה בבורא העולם. קודם כל, יש בורא לעולם. יש אדון לעולם. יש מנהיג לעולם. יש מלך העולם. לא היה צריך להתחיל בצורה כזאת? אני שואל אתכם, מה אני שואל? אני עכשיו המלך... נכון או לא? הוא צודק או לא? אתה צודק או לא? הוא מציג... למה לא? לא, הוא מציג את האמונה. הוא שואל אותו, מה אתה מאמין? זה נכון שיש בורא עולם. זה נכון שיש מסדר עולם. זה נכון שיש מלך לעולם. אבל למה הוא נוקט בשיטה כל כך דוחה, כל כך לא ידידותית, נאמר ככה, שמסביר החבר היהודי, מסביר את אמונתו? למה לא להתחיל באיזו שיטה יותר שאפשר יהיה לשוחח, לדבר על הנושא הזה? כן, בבקשה.
להראות שזה לא סתם הנחת יסוד שלא כמו
נהיה לפילוסופים. יפה מאוד. נכון. אני מתחיל מעובדות. אני לא מתחיל מתיאוריה. אני מתחיל, זאת אמונתי. אתה רוצה להבין את האמונה שלי? אתה רוצה ללמוד את האמונה שלי? בבקשה, ננהל דיאלוג בעניין הזה. אבל אני אומר את מה שאני באמת מאמין. זה לא כמו שלפעמים פוליטיקאי, שהוא אומר לך מה שאתה רוצה לשמוע. אז הוא חושב דבר אחד, אומר דבר שני. לא כל הפוליטיקאי, אבל נניח, הוא רוצה לשווק את עצמו. הוא לא רוצה לשווק את עצמו, החבר היהודי. שאלת אותי שאלה, אני עונה לך בתמימות. אנחנו לא מיסיונרים. אנחנו לא הנוצרים ולא המוסלמים שרוצים לשכנע מישהו להתייעד או להתגייר או משהו כזה. זה לא העניין שלנו. שאלת אותי, אני מאמין בדברים האלה. בהתגלות אלוקים, כמו שאנחנו תיארנו את זה מקודם. נקודה. לכן, אני לא, אני יכול גם להסביר אחרת. אבל בשביל מה לי להסביר אחרת? אני אומר את האמת. זה מובן. יפה מאוד. הוא מדבר על עובדות. הוא לא מדבר על תיאוריות. וכי מאמין אתה, למה לא אמרת בבורא העולם, מסדרו, מנהיגו, הוא אשר ברעך, הוא המטריפך לחם חוקיך, וכדומה מן התוארים האלוקיים, בהם יאמין כל בעל דת. כל בעל דת מאמין באלוקים השולט, המנהיג, המסדר, הרחמן. איך אומרים המוסלמים? רחמן. איך אומרים?
בשם מקל,
הרחמן. אני יודע, האכבר הזה. למה לא נתחיל באמונה כמו שהמוסלמים מצייר את הדבר הזה? בגללם שואפו אל האמת ואל הצדק בגלל האמונה הזאת. ברצותו להידמות לאותו מלך, אותו בורא, אותו שליט, אותו... הוא מדמה לאלוקים. למה? כי הוא כזה ולכן הוא רוצה להידמות לו. בחוכמתו ובצדקו. עונה לו החבר. מה שאתה אומר נכון להציג את האמונה בצורה קלאסית כזאת, מקובלת כזאת, שלי, בוא נניח שיש כוח עליון, וזה הגיוני שיש כוח עליון, וזה מתקבל שיש כוח עליון, וכוח עליון הזה מועיל לנו על ידי שנלך בדרך שלו, כל הדברים האלה. מה שאתה אומר, לא שזה לא נכון, אבל מה שאתה אומר נכון הוא בנוגע לדת המיוסדת על ההיגיון ומכוונת להנהגת מדינה. יש מטרה לדת. מהי מטרת הדת, מי יודע? שמה אתם דתיים? יש כמה דתיים. שיהיה לכם מה? טוב בחיים, נכון? מי כאן רוצה להיות דתי שיהיה לו טוב בחיים? יפה מאוד. ואם לא יהיה לך טוב, אז מה? כמו רבי עקיבא שסרקו את בשרו במסרקות של ברזל, פשטו את תורו, אז מה היה צריך להגיד באותו רגע? את יודעת, עזבו אותי, לא, עזבו אותי, טוב, אני אהפך לנו לרומאי, אני יודע. זאת אומרת, הדת מציעה את מרכלותה, כל דת מקובלת, לתרבויות, לעמים, לאדם הפרטי, היא אומרת, אם אתה תהיה דתי, מה יהיה לך בחיים? יהיה לך טוב. דרך אגב, זה רעיון טוב דווקא. זה רעיון טוב. אבל זה לא דת ישראל. לא שזה לא נכון. הדת זה לא המצאה אנושית. איך אמרו הקומוניסטים פעם? הדת זה אופיום להמונים. כשיש איזה מצוקות או משהו כזה, אז בורחים לאן? בורחים אל הדת. או למכון מאיר, לא משנה. בורחים. לפתור בעיות. למה? כי זה מין טכנולוגיה, מין טכניקה כזאת, שיהיה לך טוב בחיים. מעניין. אבל זה לא הדת, דת ישראל באמת. כי דת ישראל לא המציא בן אדם. אני בדקתי את זה דרך אגב. מי המציא את דת ישראל? מי? אני רואה שאתה יודע. זה לא מתחיל מהאדם בכלל. זה לא איזה מוחמד או אותו האיש או מישהו שאמר, חבר'ה, יש לי שיטת חיים יותר בריאה, יותר נכונה, בואו תלכו בדרך הזאת, ואנחנו, תראו, יהיה לכם יותר טוב. ובאמת יותר טוב לאנשים, לא שלא טוב. יש מסגרת, יש נימוסים, יש תרבות, יש הכל, ומצאו שיטה איך להיטיב עם בני האדם, ואומרים, לכן תהיה דתי, תהיה כזה, דת כזאת, או דת כזאת, או דת אחרת. והיהדות זה לגמרי לא ככה. הדת לא התחילה מזה שאנחנו חיפשנו איזושהי דרך יותר טובה, וגילינו שיטת חיים יותר טובה. זה התחיל מלמעלה בכלל, התחיל מאלוקים. אנחנו היינו במצרים עבדים משובדים, מסכנים ואומללים, כבר לא רצינו לצאת ממצרים. אפילו משה רבינו, למה הראות על העם הזה? כשהוא בא להוציא את המסלם מצרים, הוא בא בטענות לקדש ברוך הוא, ברגע שפרו הכביד את הוא לא על, על ישראל, הוא אומר, חבל על הזמן, לא היה כאן איזושהי תכנון, איזו יוזמה, איזו פעילות אנושית, לאומית, מרד, משהו, לצאת מעבדות לחירות. הכל היה מלמעלה למטה, הכל היינו פסיביים לגמרי. תוך חי דקות יצאנו ממצרים. אותו דבר מעמד הר סיני, בום, נפל עלינו, קפה עלינו הר כגיגית. הכל נוחת מלמעלה למטה. דרך אגב, מישהו כאן נולד יהודי? מה אתה אומר, מסכן? קפו עליך את הנשמה הזאת. אתה אפילו שלא תרצה, אתה יכול לצעוק עד מחר, זה יעזור לך. כמו שאנחנו נולדנו יהודים, הדת היהוד, וזה לא בבחירתנו, אז ככה גם הדת היהודית, אשר בחר בנו, לא אנחנו בחרנו בו, אדרבה, הוא כל הזמן עושה לנו נו נו נו, אני בחרתי בכם, למה אתם לא בוחרים בגלות וכל הצורות שבאו אלינו? אבל אנחנו כמו תאומי סיאם, לא יכולים להתנתק אחד מהשני, כי זה לא מתחיל ממני בכלל, מתחיל ממנו, מריבונו של עולם, כל הדת שלנו, כל המציאות שלנו היא מציאות שמתחילה מאלוקים שפונה אלינו. זה דבר מהותי לדת היהודית, זה לא דת אנושית, זה לא איזה פרי מחשבה של אדם כזה או אדם אחר, שימציא איזה דת שהיא טובה או לא טובה, רלוונטית או לא רלוונטית או משהו כזה. זאת היא דת שאלוקים כפה עלינו, גילה לנו את התורה, ברא אותנו, יצר אותנו, אנחנו כמו שם. זה משהו לגמרי אחר מהתפיסה המקובלת. זה מובן. זה מה שהוא אומר לו כאן. מה שאתה אומר נכון הוא בנוגע לדת המיוסדת על ההיגיון, ומכוונת להנהגת מדינה, מטרה טובה, מדינה הכוונה היא חברה, חברה אנושית, דת הנובעת אומנם מן העיון, השקיעו בזה הרבה מחשבה, אך נופלים בה ספקות רבים. אם עליה תשאל את הפילוסופים, למשל, לגבי הדת, אנחנו כבר ראינו שהפילוסופים חלוקים ביניהם, איזה דת עדיף? האם להמציא דת, או אסלאם, או נצרות, או יהדות, או דתי, או לא דתי? זה לא משנה כל כך, כן? יכול להיות זה, יכול להיות זה, יכול להיות זה. יש על זה ספקות, לא ברור. לא תמצאם מסכימים על מעשה אחד ולא לדעה אחת. כי דת כזו בנויה על טענות שרק חלק מהן יכולות יכולים הפילוסופים להוכיח במופת, ואילו על אחרות ניתן להביא ראיות מספיקות בלבד, ויתרן אין להביא עליהם אפילו ראיה מספקת, אף כי להוכחן במופת. קיצור, דת שבנויה על דבר אנושי, זה כמו מדע. היום יבוא איש מדע גדול, ויגלה ודברים מופלאים, אפילו חוקים שבמתמטיקה, בפיזיקה, דברים כאלה. ויש אלף הוכחות שהוא צודק. עד שיבוא מי? לא, איינשטיין. עד שיבוא איינשטיין, ויגיד, רבותיי, כל הנחת היסוד שלכם, הכל בנוי על דבר מוטעה לגמרי. ולא רק שאיינשטיין צדק בגישה שלו המתמטית והפיזיקלית, אלא היום העולם מתנהג על פי איינשטיין. כל הטכנולוגיה, האטום, האנרגיות האלה, כל הדברים האלה שאנחנו עומדים עמומים מולם, פתאום התהפכה השיטה שהייתה כל כך מקובלת אלפי שנים על המין האנושי, שזאת האמת. זה היה מדובר על מדע, מה נאמר על דת? שהיום בא אדם ימציא דת כזאת, ומחר יבוא אחר ויגיד, חבר'ה, יש שיטה יותר טובה מהדת הזאת, ואנחנו נמציא דת אחרת, כזאת או אחרת. ביהדות זה לא כך. ביהדות זה מתחיל מאלוקים, ותהיה הדרכה אלוקית, נשייך לדבר אינסופי, אלוקי, מעל הזמן, מעל המקום. זה העניין של דת ישראל. זה מובן עד לכאן. הדבר הזה כמובן גורם למלך הכוזרי קצת להיפתח. והוא מתחיל, יש כאן, הוא הגיוני בדברים שלו. למרות שבהתחלה זה לא נראה, עכשיו זה נראה לו. והוא רוצה להמשיך את הדיאלוג איתו, בינו ובין היהודי, שיעמיק לו יותר בסוגיה הזאת של התגלות אלוקים. לא כמו שאני שאלתי אתכם, התגלה לכם אלוקי, אלא הוא אומר, אם כל הדת שלכם בנויה, אז שהאלוקים פונה אליכם ומתגלה אליכם, תסביר לי את זה קצת בצורה יותר מעמיקה ויותר מובנת, מה הכוונה התגלות אלוקים? כי למלך הכוזרי לא התגלה אלוקים. המלאך התגלה לו, נכון, אבל אלוקים לא התגלה לו. איך אפשר להסביר לאנשים פשוטים ואנשים שהם לא יהודים בכלל, כמו המלך הכוזרי, על המציאות הזאת, איך מתגלה העניין האלוקי, ואיך אפשר להאמין למי שלא התגלה לו אלוקים, שיש התגלות אלוקים. כמודו למשל. איך אפשר להאמין, איך אפשר לקבל את הדבר הזה? בוא נראה את זה בהמשך. רואה אני דברך, זה היהודי, אומר הכוזרי, מתקבל על הדעת יותר מדברי הפתיחה, שבאמת לא היו מובנים לי, שכל העניין הזה של אלוקי אברהם, יצחק ויעקב. וענייני רוצה כעת להוסיף ולהקשיב לדבריך. רבי יהודה הלוי הוא פדגוג, מורה טוב. הוא ככה מלמד אותו כמו כל מורה טוב. לא מלמדים את הכל בבת אחת, אלא בהדרגה, שלב אחרי שלב, מבוא לדבר כזה, אחרי זה עוד קומה ועוד קומה ועוד קומה. אז הוא נתן לו להבין את ההבדל בין כל הדתות לדת היהודית, את הפרינציפ, את העיקרון, כאן זה דת שניתנה מאלוקים, וכאן זה דת שיצר אותה המין האנושי בצורה כזאת או אחרת. עכשיו, תסביר לי קצת יותר, אני מוכן להקשיב לדבריך. אומר לך, חבר, אני לא רוצה לדבר איתך יותר. למה? כל מה שאמרתי לך זה היהדות, נקודה. זהו, אין לי מה להוסיף על מה שאמרתי לך. שאלת אותי מה אני מאמין, בזה אני מאמין, נקודה. אולם פתח דבריי הוא המופת, גדולה מזאת, הוא ההוכחה, ולא צריך אחריה שום הוכחה אחרת, שאין צורך לא בראייה ולא במופת. כל מה שאמרתי לך בהתחלה, שהאלוקים התגלה לאבות, לנביאים, קריאת ים סוף, יציאת מצרים, כל הדברים האלה, שאתה לא מבין אותם ולא קולט אותם ולא זה, אבל אני מאמין בזה, וזה דתי, זה הדת שלי, וזה התורה שלי, וזה אני הולך. אומר הכוזרי, תסביר לי, אני לא מבין. אומר, אתה יודע מה, אתה לא מבין את העניין? בוא, אני אתן לך הקדמות. הוא מתחיל במשל שקוראים לו משל מלך הודו. מישהו היה כאן בהודו פעם? אתה היית בהודו? רק מי היה בהודו? הוא מדבר על הודו, תגידו לי אם זה נכון או לא, מה שהודו להשם כי טוב, כאילו עולם חסדו. למה? המושג, משל מלך הודו, בכלל בתקופה היא לפני 1,000 שנה, הודו זה היה המושג של ארץ הכי רחוקה שיש באופק הגיאוגרפי, נאמר ככה. ידעו שבאיזשהו מקום בעולם יש איזה מקום שנקרא הודו, ובאמת שגילו את אמריקה קראו לזה הודו, אינדיה, אינדיאנים. למה קוראים להם אינדיאנים? בגלל שהם חשבו שזה ההודים, זה כל כך רחוק. אז הוא נוקט במשל הזה של מלך הודו. בוא נראה. מלך הודו כמובן, כן, אני אומר את הנמשל כבר, רק שנבין, זה הקדוש ברוך הוא. איפה הקדוש ברוך הוא? באיזה ארץ? קרובה או רחוקה? איפה, באיזה ארץ הוא נמצא, מלך הודו? בהודו, תגידו. איפה הודו נמצא? אה? רחוק, רחוק. היא נמצאת שם. עכשיו אני אשאל אתכם, שאלה, איפה האלוקים נמצא? באופן פשוט. אתם כבר מדקלמים. איפה הוא נמצא? באופן פשוט, את שאלה יודע, איפה האלוקים נמצא? באין סוף! לא, באמת, אני בדקתי, זה הוא באין סוף. הוא באין סוף, הוא שם, 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 שם. לא הגעת למדרגה של פה, 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 פה. זה מדרגה אחרת. כמו אצל אברהם אבינו שאומרים שקודם כל, כשהוא היה באור כשדים, הוא דיבר אלוקי השמיים. שמיים מלשון שם, 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 שם. אחר כך הוא עבר למדרגה של אלוקי השמיים והארץ. שהוא גם פה, 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 לא רק שם. זה כל העניין שלנו. לגלות את אלוקים בארץ, בחיים, במציאות שלנו. אז קודם כל, כמשל אני רק אומר, מלך הודו, איפה הוא נמצא? בהודו. איפה זה הודו? רחוק, רחוק, רחוק. בוא נראה. תן לי רשות להקדים הקדמות אחדות, קרואי אני את דבריי קשים אליך ונקלים ביניך. הקדם הקדמותיך וישמעי. הוא בעמדת הקשבה. וזה דבר גדול מאוד, שמנהלים דיאלוג, כל דיאלוג, לא יכול להיות שידברו אנשים אחד עם עצמו ולא מקשיב לזולתו. ורבי יהודה לוי, באומנות שלו, גם הספרותית, הוא גם משורר גדול, אבל גם סופר גדול, הוא אומר, זה שהמלך הכוזרי כאן היה מוכן להקשיב לדברים, זה כבר דבר גדול. הוא מוביל לו את המשל. אילו אמרו לך כי מלך הודו איש חסד, הוא ועליך להריצו ולהגדיל שמו ולספר מעשי חסדו. היו אומרים לך, תדע, יש בהודו מלך, המלך הזה מותק של מלך. איש טוב, איש חסיד. אתם הייתם בהודו? ראיתם את המלך של הודו? ראיתם את העוני שם? ראיתם עוני? היה עוני? היה אנשים מסכנים? אבל נניח הייתם באים לאודו והייתם רואים שם אנשים טובים, אנשים מאושרים, אנשים בלי סבל, בלי איסורים, בלי בעיות. נניח כן. זה מה שהוא אומר. אם היו אומרים לך שמלך אודו הוא מלך איש חסד, איש טוב, ואתה צריך להריץ אותו בגלל שהוא טוב, להגדיל שמו ולספר מעשי חסדו, כל זה רק לפי שמועה שהגיעה אליך על דבר צדקת אנשי ארצו ומידותיהם הטובות ומסעם מתנם באמונה. האם היית רואה צורך לנפשך לעשות כן? קח דוגמה היום אמריקה. אם היו אומרים לך, תדע לך, כל האמריקאים, מותק של אנשים, אנשי חסד, זה הנשיא שלהם? מותק של בן אדם, המלך שלהם, וכל זה לא ראית אף פעם בחיים אמריקאי. כל זה רק ממה? משמועות, סיפרו לך את הדברים האלה. אתה חייב להאמין לדברים האלה או לא? למה לא? אולי זה סיפורים באלמה. אולי זה סתם תעמולה. יכול להיות, נכון? זאת אומרת, כשמדברים על אלוקים, שהוא כל כך טוב וכל כך נחמד וכל כך מיטי וכל כך אנשים שהולכים בדרכו וכל כך מותיקים וכל כך זה, אני חייב להאמין במציאות של האלוקים הזה, הטוב הזה, הנחמד, אני חייב להאמין בזה או לא? אה? לא חייב להאמין בזה. יכול להיות שכן, אבל יכול להיות שמה? שזה בלוף, שזה לא נכון הדבר הזה. זה התחלה של המשל. בוא נראה. אומר הכוזרי, למה אני חייב להאמין? בגלל מה שמספרים לי על, על אנשים של הארץ הזאת, שאני בכלל לא מכיר אותם, ואולי הם כן כאלה, אבל אולי הם כאלה לא בגלל המלך. אולי הם כאלה בגלל זה הטבע שלהם, אם הם בכלל כאלה. מדוע הרי צורך כזה לנפשי, הייתי מטיל ספק בדבר. אולי צדקת אנשי הודו מצד עצמם, אף ייתכן כי אין להם מלך כלל. יכול להיות שבכלל אין להם מלך. זה שהם אנשים טובים, כשאתה אומר שהם אנשים טובים, זה לא בגלל המלך, בגלל זה הטבע שלהם. אולי באמת מצד מלכם, אולי משני הצדדים גם יחד. מסיפורים זה לא מספיק. יכול להיות שהסיפורים האלה הם לא נכונים, ויכול להיות שהם כן נכונים, וחלקם נכונים, וחלקם לא נכונים, וכו'. זה כמו שאני אבוא אל אדם רחוק מדת ומיהדות, ואני אומר לו, תאמין באלוקים. למה? למה להאמין באלוקים, מי ישאל אותי? כי אני אומר לך, תאמין באלוקים. אתה לא רואה את האנשים היהודים, כמה הם טובים, כמה הם נחמדים. תאמין באלוקים. הוא אומר, אני מכיר גם יהודים לא כל כך טובים. יכול להיות? יכול להיות. זאת אומרת, אמונה שהיא מושתתת רק על אמירה באלמה, זה היא מאוד מסופקת. אולי כן, אולי לא. זה לא דבר ודאי, לא דבר... אתה יכול להגיד, אכן, יש מלך, והוא משפיע על האנשים שלו וכל הדברים האלה. זה מקובל עליכם הדבר הזה. המשל, בוא נחזור על זה. הרבה מאוד דתיים הם חיים באמונה כזו. הם חיים ממה? הרבה אנשים מהסיפורים האלה. אבל אם זה לא היה ככה, אם המלך הזה היה נוגע אליכם, בוא נראה, אולם, אילו באו אליך מלאכי המלך, ההוא בתשורות אשר אין להטיל ספק בדבר, כי נמצאות הן אך ורק בארמונות מלכי הודו. דיינו יהלומים, זהב, עושר אגדי, היו מביאים לך את זה הביתה, ואומרים לך, הנה, קיבלת מתנה מהמלך. זה כבר משהו אחר, זה דבר מוחשי, דבר שראית אותו. ומכתב אשר ברור לך כי רק ממלך הודו. חותם את המלך, ואתה רואה כתב מלכותי. ולמכתב מצורפים סמי תרופות המרפות אותך מכל מדוויך ושומרים על בריאותיך, ושמי מוות לאויביך לכל הלוחמים בך. שאתה פילם בצדך, בצדך לקראתם, בלא חיילות ובלא כלי מלחמה. דהיינו, אתה אומר את הסיסמה, כמו שאומרים, עומד מולך אויבים, שונים, אתה עושים, פו! אתה בא בשם השם, כולם, כל האויבים שלך בורחים, מתים. מה, אז היית מאמין שיש מלך להודו או לא? מה אתם אומרים? למה? למה? אני שואל למה? מה ההבדל מהרשע לסיפה? יש... לא, אתה מרגיש את זה. זה נוגע אליך. אז האמונה היא הרבה יותר חזקה מאשר אמונה תיאורטית ודיבורים באלמה. ודבר שנוגע אליך, זה דבר מוחשי, דבר שאתה חווה אותו, אתה רואה אותו בעיניך, בוודאי, בוודאי, תאמין בו מאשר דבר שאתה לא חווה אותו. כן. אפשר לחבות את המזגן אולי? עכשיו ידלק, חבר, חבר, חבר. זהו, סדר. בבקשה, כן. כן, גם דת ישראל, דרך אגב, אני בדקתי את זה. זה כתוב בתורה. שאלה מה הוא המקור? אתה צודק. הדת היהודית היא באה להיטיב עם האדם, והדת הנוצרית והמוסלמית, כולם יש להם מטרות חיוביות, לא מטרות שליליות. שאלה מהו המקור? לא, לא עצם המגמה. המגמה היא, אנחנו מכוונתך רצויה, כמו שאומר בחלום. הכוונה היא טובה. לא באים להערע לה. שאלה מהו המקור של הדת הזאת? מאיפה זה בא? האם זה בא מהאדם? האם זה דבר אנושי, יחסי, משתנה וכו'? מה? שזה אתה יושב מחומר, מה זה? למה אתה לומד תורה? בדיוק בשביל הנקודה הזאת. בשביל לדעת ההבדל בין דת כזאת לדת כזאת. אפילו בתוך היהדות יש רפורמים, יש קונסרבטיבים. סליחה, עוד לא, אנחנו לא הגענו לסוף, אנחנו רק בתחילת המבוא של ההוכחה, הרי בסוף הוא מתגייר. בסדר, הוא עוד לא גמר את הדרשה שלו. תן לו, אתה באמצע הדרשה. רק, הוא רוצה רק לחדד או להדגיש את הנקודה של ההבדל בין דת שבנויה על דיבורים, כמו למדנו כבר על הנצרות ועל האסלאם, שדיבורים, דיבורים, דיבורים, ובין דת שמדוברת על מציאות היסטורית, ממשית, שהייתה ורובה, לא רק הייתה. זה מה שהוא רוצה במשל הזה לחדד את הדבר הזה. שדת ישראל מתחילה מהיסטוריה, והדתות אחרות מתחילות מתיאוריה. זה הרעיון שהוא רוצה להסביר אותו. אמנם כן, כי אז היה הספק הראשון, אם אמנם יש לאנשי עוד ומלך מסתלק מני למה, הוא קיבל תיבה מלאה במה? ביהלומים, פנינים, זהב, דברים כאלה שרק מי יכול לתת דבר כזה? רק מלך. אז הוא אומר, רק מלך יכול לתת מתנות כאלה. ואז הייתי מאמין כי שלטון מלך עוד ופקודתו נוגעים גם לי, מדוע? מדוע זה נוגע אליי? כי קיבלתי את זה. זה נוגע אליי. אז זה השלב ראשון. קודם כל, אשר נתן לנו את תורתו, נוגע אלינו הדבר הזה. הדבר הזה היסטורי, הוא ממשי. יש ספר, קוראים לו תנ"ך. מישהו ראה פעם את הספר הזה? יש כאן דבר כזה? אתם ראיתם פעם את הספר הזה. זה לא תיאוריה. זה היסטוריה. דרך אגב, אני אומר, זה כמאמר מוסגר, תחילת דרכי ליהדות הייתה דרך התנ"ך. כיצד? אני הייתי חובב טבע וחובב טיולים, דברים כאלה, גם היום באיזה מידה, אבל אז, ואז אמרתי לעצמי, אתה מטייל בארץ, ומדריך קבוצות בארץ וכל הדברים האלה, איך אפשר לטייל בארץ ישראל בלי תנ"ך? בלי לפתוח תנ"ך. אתה מגיע לנהר גלבוע, נאמר, לגלבוע. אתה מסתכל מהגלבוע, אתה רואה את גבעת המורה, אתה רואה את הר התבור, אתה רואה את זה. איך אתה לא יכול לפתוח את העמק ישראל, לפתוח את התנ"ך ולקרוא? וכל המטרה שלי הייתה כאילו לראות מה, איך התנ"ך מתייחס לגיאוגרפיה, להיסטוריה, לדברים האלה. לקח לי קצת הרבה זמן להבין שזה באמת ככה. זאת אומרת שהתנ"ך מדבר לא רק על ערכים, אלא מדבר על מה? על היסטוריה וגיאוגרפיה. זה דבר שלנו זה נראה, לא שמנו לב לזה. אתה זוכר בבית ספר, נוסעים שירה, משקלים, עניינים, דקדוק, כל מיני דברים אפשר ללמוד מהתנ"ך. אבל הדבר הפשוט הזה, שעם ישראל חי בארץ ישראל, זה דבר ממשי, היסטורי, גיאוגרפי, וכל מה שכתוב כאן, זה, הנה הוכחה פשוטה. זה מה שרוצה להגיד רבי יהודה הלוי. אומר, אצלנו הדת מושתתת על היסטוריה, על גיאוגרפיה, על אנשים. אברהם, יצחק ויעקב, זה לא תיאוריות. זה בשר ודם, זה אנשים ממש. משה ודוד זה לא איזה המצאות סימבוליות או משהו כזה של דבר כזה או אחר. זה היסטוריה ממש. על זה אנחנו מושתתים. התורה ניתנה לנו וזאת התורה. ולכן אנחנו כשאומרים את מרימים את התורה, מה אנחנו אומרים? וזאת התורה. זאת התורה, זה דבר, הנה, אתה רואה, זו התורה עצמה. זה מרגש לראות את התורה הזו. אותה תורה שניתנה לנו בהר סיני, אנחנו מרימים אותה בידיים, מרים את האותיות, מרים אותן לכולם. זה הרעיון שהוא רוצה להעמיק בו לחדר, כן.
כבוד הרב, כשאני פונה לאנשים חילוניים, ואני אומר להם, תראו, קיבלנו תורה בסיני, אז זה לא נשמע, זה היה מדובר על תקופת הצור, כשהיו מבהירים עם...
טוב, שלח אותם למכון מאיר, שלח אותם למכון מאיר. כן, שלח אותם למכון מאיר. כן, בבקשה.
גם אנשי דתות אחרות יכולים להגיד אולי שיש להם איזה בסיס על היסטוריה.
הרי דיברנו על זה כבר, דיברנו על האסלאם ועל הנצרות, שהם בסוף, אחרי כל הסיפורים שלהם על הדברים המשונים שקרו לבתולה ולכל הדברים האלה, אומרים, אתה יודע מה, אתה לא מאמין להם? הנה, יש לנו ברית ישנה. יש לנו את התורה של היהודים. מה אומר המוסלמי? אותו דבר, אומר, אתה לא מאמין להגדות על מוחמד שקפץ עם הסוס וכל הדברים האלה? הנה, משה רבנו אתה מאמין, אברהם, יצחק ויעקב אתה מאמין, אנחנו מבוססים על הדברים של היהודים. זאת אומרת, הם בסופו של דבר מבינים שאין להם ברירה בשביל כאילו, לשווק את הדת שלהם, הם פשוט עושים מעשה זיוף ואומרים, כן, נכון, הנה, יש לנו כאן חותמת, התנך. זה ההכשר שלנו לדת שלנו, התנך. למרות שזה לא נכון. דיברנו על זה כשלמדנו על המוסלמים. ואם היא שלחה, אז השואל, למלך הזה אומר הכוזרי, איך אומר החבר, במה תתארהו? אז אומר הכוזרי, קודם כל, במה שהרגשתי אותו, מה שחשתי אותו. הוא עשיר המלך הזה, מה אתם אומרים? אה? איך אתם יודעים שהוא עשיר?
לפי המתנות.
לפי המתנות, יפה מאוד. כן. ראשונה, באותם התוארים אשר נתברו אצלי מתוך מה שראו עיניי. ואחריהם, בתוארים שהטלתי בהם ספק לפני זה, אך אחרי כן נתבררו לי על ידי אלה. לדוגמה, בהתחלה זה שיש כאן מישהו עשיר אני רואה. אבל לפי גודל המתנה אני מבין שגם יש מלך. מקודם בכלל לי ספק אם בכלל יש מלך שם. ככה יש דברים שהם דברים מתוך באמת שאדם רואה אותם. ויש דברים שאדם אומר, אחרי שראיתי הדברים האלה גם דברים שאני לא רואה, והייתי ספק עליהם, אני מבין שהדברים האלה קיימים. ככה מסביר המלך הכוזרי. כל זה המשל. בוא נראה את הנמשל. ומעין זה ישבתך כאשר שאלת אותי אתה לגבי האמונה. ובדומה לזה אמר משה בפתח דבריו בדברו אל פרו. איך הוא אומר לפרו? אלוקי העברים שלך אני אליך. מי זה העברים? אברהם, יצחק ויעקב. רצונו לומר אלוקי אברהם, יצחק ויעקב, כי היה דבר האבות מפורסם אז באומות, ונודע כי העניין האלוקי נתחבר עמם, התגלה להם במילים אחרות, השגיח עליהם ועשה להם נפלאות. לכן לא אמר לו משה לפרעה, אלוקי השמיים והארץ. זה נכון, אלוקי העברים ואלוקי השמיים והארץ. ויכול להגיד לו, האלוקים של העולם שלח אותי אליך. אבל הוא לא פנה ככה. הוא אומר, אני בא בשם אלוקי האבות. שלך אני אליך, ולא בוראי וברכה שלך אני אליך, למרות שאם היה אומר את זה, זה גם נכון. דהיינו, רבי יהודה הלוי בוחר בדרכו של משה רבנו, שמציג את האמונה, אתה שאלת אותי לאדם לא דתי. לפרעה הוא מציג את זה ככה. הוא אומר, אני בא אליך בשם האלוקים שהתגלה לאנשים האלה, אני בא אליך. לא, זה אותו אלוקים דרך אגב, אני בדקתי, של השמש, של הריח, כל הבריאה כולה. זה לא אלוקים אחר. זה נושא בפני עצמו, איך אתה לוקח את הגלובל הזה, את האלוקים של כולם, של אדון הכל, איך אתה לוקח את כל זה, ואתה עושה לו פוקוס על, 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 על עצמך, על עם ישראל. איך אתה אומר, מה ישראל, השם? השם צריך להתכוון, אומרים, מהווה את הכל, באמת מהווה את הכל, אלוקינו, שלנו. איך אתה לוקח, מצמצם את זה לעם ישראל, ומקטין את זה, כי כביכול לעם ישראל, כמה זה עם ישראל בסך הכל? זה נושא בפני עצמו. אבל ככה היהודי מציג את אמונתו אז וגם היום. שואלים אותך, במה אתה מאמין? אני מאמין באלוקי ישראל שהוא בורא עולם. אבל קודם מתחיל באלוקי ישראל. באלוקים שהתגלה לישראל, שמתגלה לישראל. בני בכורי ישראל. ואותו אלוקים שהוא אלוקי ישראל, מלכותו בכל משלה. זה יסוד האמונה שלנו. לא מתחילים משם, מתחילים מפה. לא מתחילים מתיאוריות, מאולי כן, אולי לא, מתחילים מהעובדה שאתה חי וקיים. כאומה, נדבר על כאומה. עם ישראל חי וקיים. ודרך עם ישראל מתגלה האלוקים. ולמה הוא מתגלה דרך עם ישראל? דווקא תשאלו אותי, למה? שאלו אותו, למה שאלו אותי? זה רצון האלוקים. הוא בחר בנו, מה לעשות? נעים לך עם זה? טוב. לא נעים לך עם זה? טוב. טוב לך זה? אתה סובל בגלל זה? אתה סובל בגלל זה שהוא בחר בך? מה לעשות? אבל זאת היא העובדה. זה יסוד אמונת ישראל. זה כל הכוזרי. כל ספר הכוזרי בנוי מושתת על, על הנקודה הזאת. כמו שמשה רבנו, ככה גם הוא ממשיך. וכן פתח האלוקה בדברו אל כל הדת בני ישראל, אנוכי השם אלוקיך, היה יכול להסתפק בזה. אבל מוסיף מיד אשר הוצאתיך מארץ מצרים, ולא אמר אני בורא העולם ובוראכם. וכן פתחתי אני בשבי לך שר הכוזרים, כאשר שאלתני לאמונתי, והודיעי אותך מהו הדבר המחייב אותי, ומחייב את כל עם ישראל, להאמין באלוקים המתגלה ובאלוקים, למי שהתגלה, אני מאמין באלוקים הזה. דבר שנתברר לבני ישראל בראשונה על פי ראות עיניים, אחר כך נמסר לאיש מפי איש בקבלה, הדומה למראה עיניים עד היום. בזה אנחנו מאמינים. טוב, את ההמשך אנחנו נרצה השם עוד פעם.